אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת בו, ויהי בחצי הלילה, זה המאמר, באות קי"ד. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור.
ונזכיר שצריכים להיות גם כן בכוונה, שאנחנו יחד בלימוד המשותף בינינו, רוצים לראות את הכלי שלנו אחד, שבו מגלה את ה... מתגלה תכונת ההשפעה והאהבה הכללית שהיא הבורא.
עוד קי"ד. ובעוד שלילה הזה לא התחלק, אינו עושה פעולותיו, מאין לנו מאברהם, שכתוב, ויחלק עליהם לילה, שנחלק כדי לעשות פעולותיו. אף כאן, משה אמר, כחצות, פירושו, כשהתחלק הלילה, שמשה ידע שלא יעשה פעולותיו עד שיתחלק. קופטת וב. וכן היה שלא עשה הלילה פעולותיו עד שנחלק, כי במחצה השנייה של הלילה עשה פעולותיו. כמו שכתוב, ויהי בחצי הלילה, מהו בחצי? במחצה השנייה. בזמן שהמלכות שולטת. ונמצאת תמיד זאת הזו, המלכות, לעשות פעולות, וכל פעולה שנעשתה בלילה, במחצית השנייה נעשתה. קופטת זין. והשם היכה כל בכור, והשם זרנפין ובית דינו, המלכות, והי פירושו הוא ופעולותיו. היכה כל בכור, משה אמר, ומת כל בכור. אלא שהתעורר מלכות דמידת הדין שנקראת כו, כמו שהפחידו משה, שכתוב, והנה לא שמעת עד כו. ועל כן נאמר, והשם היכה, שהוא השם כו, שהמית כל בכורי מצרים. קי"ז. פרעו חכם היה יותר מכל מחשפיו, והסתכל בזאת הזו, במלכות, שתעשה בו דין ועתידה להחריב ארצו, כמו שכתוב, משה בזאת ידע כי אני השם. ויפן פרעו שיפנה את ליבו מהרהור הזה, ויבוא אל ביתו ולא שט ליבו גם לזאת. המילה גם רומזת שאף על פי שידע שהשם זאת, שהיא המלכות, תחריב ארצו, אם זה לא שט ליבו אליה. קי"ח. כל בכור, בכור הוא בחינת חוכמה, וכל בכור יורה שאפילו מדרגות עליונות ותחתונות נשברו משליטתם, כל אלו המדרגות השולטות מכוח החוכמה שלהם, שהיא חוכמת מצרים, שכתוב, כל בכור בארץ מצרים, וכל המדרגות העליונות ותחתונות שנשברו משליטתם, כולן נראות בכתוב, שכתוב, מבכור פרעו היושב על כיסאו. הרי כולן נראות בכתוב. קי"ט. מבכור פרעו היושב על כיסאו, הוא שליטה של ספירה תחתונה של הקליפות המקבלת ממלכות העליונה. עד בכור השפחה היא ספירה שמאלית, הנמצאת מתחת השליטה, מאחר ארבע ריחיים שהם ארבע מחנות של הקליפות. זה משמע מהכתוב, אחר הריחיים, ולא מן הריחיים. וכל בכור הבהמה הוא מתחת התחתונים, והיא נקבה מנקבות הנמצאות באתונות, בבהמות וחמורים, בגסות ודקות, שהם מדרגות הטומאה, ומקבלים מהם גברים ונקבות. עד בכור השבי אשר בבית הבור, אלו היוצאים משפחה, שבהם עושים כשפים לאסירים, לעבוד עמהם לעולם, ולא יצאו לחירות. קופחף. ובביטחון על אלו המדרגות, מענו המצרים לשלוח את ישראל, כי בהן עשו קשר של כשפים לישראל, שלא יוכלו לצאת מעבדותם לעולם. ובזה נראה הגבורה והשליטה של הקדוש ברוך הוא, וזיכרון זה לא יכלה מישראל לדורי דורות. כי אם לא היה הכוח והגבורה של הקדוש ברוך הוא, כל מלכי העמים וכל מכשפי העולם לא היו יכולים להוציא את ישראל מן העבדות, כי פתח הקשרים שלהם ושבר כל אלו הכתרים של בכור השבי, כדי להוציאם לחירות. על זה כתוב, מי לא יראך מלך הגויים. קכ"א. בחר רבי שמעון, הרים קולו ונאנח. כבר דבק נמצא. אתם חושבים במה שהתדבק בהקדוש ברוך הוא, ושיבח את עצמו כל כך הרבה פעמים ביציאת מצרים, שכתוב, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, הוציאך השם אלוקיך ממצרים, ויוציאך השם אלוקיך משם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, ויוציאך בפניו בכוחו הגדול ממצרים, הוציא השם אתכם מזה, וחמישים פעם נזכרה יציאת מצרים בתורה. קכ"ב. הוא משיב, 10 כתרים ספירות יש למטה בקליפות, כאין מעלה בקדושה, וכולם סתומים בשלושה קליפות, שהם בכור פרעה, בכור השפחה, בכור בהמה. ושלושה קשרים על ג' מידות אלו שבהם עשו שישראל לא יצאו מן שעבודם לעולם. קכ"ג. אשריכם אברהם, יצחק ויעקב, שבזכותכם נפתחו הקשרים, והקדוש ברוך הוא זכר את שלושה קשרי האמונה שלכם, כמו שכתוב, ויזכור אלוקים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. את אברהם הוא קשר אחד של אברהם, את יצחק הוא קשר השני של יצחק, ואת יעקב הוא קשר השלישי השלם של יעקב. קכ"ד. כל הזמנים והחגים והשבתות כולם הם זיכרון ליציאת מצרים. ועל זה עומדים כולם, ואם לא היה, לא היה שמירה של הזמנים, החגים והשבתות. ומשום זה, לא קלה זיכרון מצרים מכל הזמנים והחגים והשבתות. דין הזה של יציאת מצרים הוא יסוד ושורש התורה וכל המצוות וכל אמונה השלמה של ישראל. ולפיכך נזכר יציאת מצרים הרבה פעמים בתורה. קכ"ה. למה לא היה הדין של מצרים ביום? כתוב, היום אתם יוצאים, וכתוב, הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה. אלא, עיקר הגאולה של ישראל לא היה אלא בלילה. המלכות הנקראת לילה, שהלילה פתח קשרים ועשה נקמות, והיום הוציא אותם ביד רמה. כמו שכתוב, יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים, ומצרים מקברים את אשר היכה השם שהם כל בכור. זה היה כדי לפרסם הנס. קכ"ו. עשה הקדוש ברוך הוא ירושלים של מטה, המלכות, כעין ירושלים של מעלה, בינה. ועשה חומות של העיר הקדושה ושעריה. מי שנכנס אינו נכנס עד שיפתחו לו השערים. מי שעולה אינו עולה עד שיתקנו המדרגות אל החומות. מי יכול לפתוח את שערי העיר הקדושה, ומי יכול לתקן המדרגות אל החומות? זהו רבי שמעון בר יוחאי, שהוא פותח השערים של סודות החוכמה, והוא מתקן את מדרגות העליונות, וכתוב, יראה כל זכורך את פני האדון השם. מי הוא פני האדון השם? זהו רשב"י, שמישהו זכר מן הזיכרונות, כלומר, בחינת זכר ממוחין העליונים הנקראים זיכרונות, מוחין דאבא ואימא, צריך להיראות לפניו. קכ"ז. והשם יקרא כל בכור, כל בכור סתם שאינו אומר בכורי מצרים, משום שסובב גם על המדרגות שהמצרים נאחזים בהם, שהם דלת מדרגות הקליפות. והכל היה כמו אלו שמתו, שנעשו במדרגות הקליפות, כמו בבכורי מצרים שמתו, אלו כושרי הקשרים שהיו משתמשים בחשפיהם באלו הכתרים, מהם היו משתמשים בעליונים, ומהם בתחתונים. ואף על פי שכולם הם תחתונים, עם זה היו משתמשים גם בעליונים. וכל ארץ מצרים הייתה מלאה כשפים, שכתוב, כי אין בית אשר אין שם מת. קכ"ח. ונעשה הדין בכולם, בשעה שנתקבצו כולם בבתיהם, ולא היו מפוזרים במדבר ובשדה, אלא כולם נמצאו בבתיהם, ועשה הלילה המלכות את דיניו באותה שעה. והיה מאיר הלילה כיום בתקופת תמוז, וראו כל העם את דיניו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, ולילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה.
צריכים להשתדל לפרש כל הדברים האלו במובן הרוחני. לילה יום נמצאים בביתם, וכל מצרים, ישראל, העמים שם, כל מיני הכשפים, הכל לפרש בתוך האדם, כי האדם הוא האחד, סך הכל בריאה אחד. בבקשה.
קכ"ט. ובשעה שיצאו ישראל, נמצאו כולם מתים בשווקים לעיני הכל, ורצו לקבור אותם ולא מצאו אותם, כי הכלבים אכלו אותם. אמנם לא כולם נאכלו, אלא גם נשארו מהם שעליהם נאמר, ומצרים מקברים. וזה היה קשה להם מהכל, מצד אחד ראו את ישראל יוצאים, מצד האחר ראו את מתיהם. והכל היה כדי לפרסם את הנס, שלא היה כזה מיום שנברא העולם. קלבד, ליל שימורים הוא להשם להוציאם, וכתוב, הוא הלילה הזה להשם שימורים. למה אמר ליל שימורים ולא שמור? למה אמר בתחילה ליל ואחר כך לילה? קלמד א', אלא כתוב, כי יהיה נערה בתולה, נער כתוב, משום שכל זמן שלא קיבלה זכר, נקראת נער, מי שקיבלה זכר נקראת נערה. אף כאן המלכות נקראת ליל, מטרם שקיבלה זכר, זרנפין, ואף על פי שכתוב בו ליל שימורים, לשון רבים, שמשמע שכלול בו גם זרנפין, משום שהזכר, זרנפין, עתיד להתחבר עמה, אבל עוד לא התחבר. ובשעה שהתחבר עם הזכר, כתוב, הוא הלילה הזה להשם שימורים. שימורים יורה על זכר ונקבה, זרנפין ומלכות, ומשום זה כתוב, הלילה הזה. קלב, ובמקום שנמצאים זכר ונקבה, אין השבח אלא לזכר. וכך שיבחו ישראל בתשבחות שלהם לזכר ולא לנקבה, כמו שכתוב, זה אלי וענבהו, שאין השבח במקום שנמצאים זכר ונקבה, אלא לזכר. ועל זה מחכים ישראל, שכתוב, זה השם קיווינו לו נגילה ונשמחה בישועתו. משום שעתיד לעשות להם כן, שנאמר, כי ימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. קוף למד ג' כן עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות להם, שכתוב, שומר מה מלילה, שומר מה מליל. מה שם שמירה וליל, אף כאן שמירה וליל. מה שם שמירה ולילה, אף כאן שמירה ולילה. קוף למד דלד, ולילה נקראת משום הזכר הכלול בה. כמו שכתוב, אתה בוקר וגם לילה, זרנפין ומלכות, כי בוקר פירושו, כמו שכתוב, וישכם אברהם בבוקר, שמידתו חסד דזרנטין, שנקרא בוקר, וכתוב, השם בוקר תשמע קולי, גם כן בוקר ממש, זרנפין במידת החסד.
אם יש שאלות, חנוך.
כן, ממסקבה שואלים, אם יש חשיבות לראות את הטקסט עצמו, או שמספיק להקשיב?
זה תלוי באדם. יש אפילו שיודעים עברית, וזה השפת האם שלהם, ובכל זאת אוהבים לשמוע ולא לקרוא. יש כאלו שאם טקסט לא נמצא לפניהם, הם לא שומעים. יש כאלו שלא רוצים שמישהו יקרא, אלא הם חייבים לקרוא בעצמם ולא לשמוע שמישהו קורא. אלה מפריע לי הקריין. אני רוצה לקרוא לבד. זאת אומרת, יש ויש אפילו באותה השפה. אם השפה לא מובנת לי, יש ויש, יש כאלה שנמשכים מאוד להכיר אותה. כי בכל זאת, יש כאן באותיות ובמילים שורשים עליונים. חוכמה וחסדים, כן, כף מלמעלה למטה זה התפשטות האור החוכמה, כף ימין השמאל הזה התפשטות האור דחסדים. והצורות שביניהם זה כל מיני הצורות אחרות. שבשטח זה מייצר לנו כל ה-22 צורות האותיות, פלוס מנצפח. שזה הכל נובע מצורות הבינה, מלכות שנמצאת בבינה זה צורות מאלף עד תת, זה רמפין, היינו זה הצורות מבינה ובמלכות המשותפות, זה הספירות מיות עד צדיק, כולל, וצורות המלכות, עד כמה שהיא יכולה לקבל מזה רמפין, זה ארבע אותיות אחרונות, כופרי שינטף, שכל זה אומר לנו על הקשר בין בינה ומלכות, כל הצורות האותיות. ולכן, אם התכונות הרוחניות נותנות בעולם הזה כאלו צורות הגיאומטריות, כמו האלף בית, מאלף עד תף, ועוד מנצפח, זה הצורה הסופית של של הפרסה, חמישה אותיות הסופיות. אז כדאי כביכול לראות אפילו האותיות האלו. כתוב שאם אדם מסתכל אפילו על האותיות, יש לו מזה כאילו עיירה מסוימת. נו, הכוונה היא שבאמת שהוא רוצה להיכנס לסוד האותיות. מה קורה בהם? מה זה נקרא שילוב של מלכות ובינה בכל מיני התבניות הללו, שעוד זה נקרא סימן. לכן, יש ויש. יש כאלו שבכל זאת אני רואה בכל העולם, מהתלמידים שלנו שגם עברית הם מתחילים לשמוע ולהבין, וגם לפעמים לדבר. נגיד עם מייקלוק אני מדבר בעברית, הוא שולט ממש ככה יפה מאוד, מבין הכל, מדבר יפה מאוד. ועוד כאלו הרבה אנשים. אז יש כאלה שנמשכים לזה ורואים ומבינים שזה דבר חשוב, כי בכל זאת לשפה הזאת יש קשר לקדושה, כי משם בא השפה. אדם הראשון בעצם פתח אותה, את האלף בית הזה, וממנו זה התפתח באנושות עד שהגיע לבבל. בבבל כבר היה לנו כתב גם כן כזה, שמשם יצא עברית וארמית יחד, וזהו. עכשיו העברית עצמו לקחו אלו שהלכו עם אברהם לארץ כנען, לישראל, והאלו הבבלים הם המשיכו לדבר בארמית. ודווקא בזמן חורבן הבית השני, הראשון, כן, שהיו בבבל, כן, אז דיברו שם בארמית. ולכן אחר כך גם בכנזור ותלמוד בבלי והרבה הרבה ספרים נכתבו בארמית, כי זו הייתה שפה המדוברת בגלות. לכן יחס לעברית, הייתי אומר כך, זה כל אחד, אין כאן כפייה, כל אחד איך שהוא מרגיש שזה הולך לו. כן, אם אני רוצה להבין טקסט, אני לא יכול בצורה כזאת כמו שאני קורא איתכם. אני צריך לראות אותו, לשבת, להסתכל עליו, להתחיל לסנן אותו ולסדר אותו ולחלק אותו בעצמי, וכל אחד לפי הטבע שלו. גם כן ברוסית, אם אני רואה טקסט או באיזו שפה. וכל זאת הגישה שלי, שאני צריך לעבוד איתו. אני צריך להתחיל לשחק עם המילים, אז אולי זה במקום זה, אולי לא. אני סובב מילה למקום אחר, אז אני מבין למה היא צריכה להיות במקום הזה. אתה מבין? אני הולך כנגד המחבר, ואז אני מתחיל להבין אותו. אבל כל אחד זה לפי הטבע שלו. אין כפייה. כן.
רון משפעים שואל, האם מה שהסברת כרגע על החשיבות של האותיות זה נכון רק לזוהר או לכל כתבי המקובלים?
לפחות לכתבים שלנו, שזה בעיקר כתבי בעל הסולם לזוהר, כן, בעצם לא הייתי אומר שזה עד כדי כך יש חשיבות, כי המקובלים, תלוי איזה כתבים הם כותבים. אם הם כותבים כתבים כמו שזוהר, שזה לבעלי השגה וגם כן לצורך האור המקיף, אז שם כל מילה זה מילה. אם זה כמו שבעל הסולם משתדל לכתוב לתחתונים, נגיד איזה מאמרים שלו על החירות או שם מהות הדת, אז שם הוא משתדל לכתוב כמה שיותר קרוב לעם. שם זה כבר לא שפה שנמצאת ממש בצורה כזאת בשורשים עליונים, אלא הוא כבר משתדל להוריד אותה אלינו. כן.
מה העניין להזכיר את יציאת מצרים בעבודה פנימית של בן אדם?
זה אתמול בדיוק הייתה לנו הרצאה כזאת עם אורן, עם אורן בנושא הזה, שכתוב קודם כל ש50 פעמים בתורה זה מוזכר עניין הזה של יציאת מצרים, ובכלל כתוב כל יום אדם צריך לראות את עצמו כי היוצא מהמצרים, כי כל העבודה שלנו היא כלפי המצרים. לפני המצרים כל העבודה היא מתחילה מאברהם. אברהם, שזה נקודה קטנה, התחלת הקדושה, התחלת השפעה, תכונת חסד, אבל ללא שום זה נקודה הגבוהה ביותר בגוף דנשמה, אין לה שום אביות. אם אין לה שום אביות, איך הוא יכול להתקדם? אז שאלה שלו, איך אני אבנה את הכלי שלי? אני סך הכל נקודה, ללא נפח. איך אני יכול להגיע לבורא, אליך? אתה אומר שאני צריך לרכוש ממך כל האור הזה הגדול, שאני צריך לכלול אותו. איך אני ארכוש אותו? במה הידע כי ירשנה? כן? ואז מה אמרו לו? אתה תיכנס ל-400 שנה, היינו ל-4 דרגות, שסך הכל לרצון לקבל יש 4 דרגות. כן? אתה תיכנס כולך לתוך הרצון לקבל הזה, אתה תרכוש אותו. הרצון לקבל האגואיסטי הזה הוא בנוי בדיוק לפי האור שלי, של האינסוף, כך אומר לו הבורא, ואז אל תדאג. אתה תתקלל עם הרצון הזה שהוא בדיוק כנגד האור. אתה קודם כל תתקלל בו, תיכנס בו, אתה תזדהה איתו, אתה תתחבר איתו, אתה תהיה בתוכו, ואחר כך לאט לאט אתה תתגלה שאתה נמצא מעליו, מחוץ לו, שזה נקרא יציאה ממנו, אבל כשאתה יוצא ממנו, אתה כבר רכשת אותו, ואז אתה יכול, בזה שאתה יוצא ממנו, להתחיל ממנו למשוך אליך, לאט לאט, הבחנות שלו בתיקון. 400 האלו הבחנות, אתה לאט לאט תוציא אותם. ואז תגיע לרכוש גדול. זאת אומרת, רכוש גדול לפי הכלים השבורים מהמצרים, ואחר כך לרכוש לירושה שלי. ירושת הארץ, מה שנקרא. אז אנחנו, וככה גמר התיקון, שאתה מתקן את הפרוע הזה, להשפיע על מנת להשפיע, אחר כך לקבל מנת להשפיע, אתה כך מגיע עד גמר התיקון. זאת אומרת, מנקודה שהיא הראשונה, אברהם, עד המצרים, זה כניסה, התקדמות לקראת המצרים, כן? במצרים עצמו, את באה מתוך, לא את באה, לדבוע, איך להגיד, נו, שהוא נדבע שם בתוך הרצון לקבל את זה הגדול, אחר כך יציאה ממנו, ותיקון שלו, את הרצון הזה של הפרו, עד גמר התיקון. זאת אומרת, אין לך, הכל סביב מצרים מסתובב, או לפני זה ואחרי זה. המצרים זה נקודה המרכזית. ולכן, כל יום צריך אדם לזכור, כן, או לחשוב, או להרגיש, שהוא ממש עכשיו יוצא מהמצרים. מה זה עכשיו יוצא מהמצרים? כי כל יום זה נקרא, לא יכול להיות יום אצלך, אם אתה לא לוקח מהכלי הזה שרכשת מהפרו, משהו מברר, מתקן, ובזה יש לך אור חדש, שזה נקרא יום. לא, אין לך יום אם לא על פני התיקון שאתה עכשיו מגלה מהמצרים שלך. לכן כל המדרגות הם כך. כן?
מה אפשר לקחת מזה לעבודה של יום יום? כי אני שומע ממך מצד אחד שיציאה ממצרים זה כנגד כל הגמר תיקון, מצד אחד יש את המחסור.
לא, יציאה זה לא כנגד גמר תיקון, שכל התהליך אחרי מצרים זה כל 125 מדרגות, זה תיקון של המצרים. כן?
אז בסדר, זה קצת רחוק. מה אני יכול לעשות עם זה? כי יש עניין של מחסום, זה גם לצאת ממצרים, לעבור את המחסום פעם ראשונה, ויש כל מדרגה שאני מתקן, זה גם כן סוג של יציאת מצרים? או כאילו פרט מתוך הכלל?
אנחנו צריכים להימשך לחיבור בקבוצה. שם אנחנו מגלים את הכל המצבי בללו. לפני מצרים, מצרים, סינה, פרו, איך אני עובר שם כל השלבים האלה, מכות, הבחנות, לא חשוב, הכל רק במקום אחד, קשר שלי עם החברים. זולת בשבילי זה חברים, אני לא יכול להיות עם הזולת עם כל העולם. בשבילי קבוצה זה כל האנושות, שם אני יכול לאבד את כל ההבחנות שלי. זהו. כן.
בין מצב למצב זה יציאת מצרים?
כל פעם שאני משתדל להתקשר עם החברים ומגלה עד כמה שאני נמצא בכלי שבור, בשנא, בלא רוצה וכן הלאה, אני עושה איזשהו הבחנות החדשות. יכול להיות שההבחנות האלו הם עדיין כעבודה בתוך מצרים, או אפילו לפני מצרים, לא חשוב. יכול להיות שהעבודה הזאת, אני עדיין לא יודע, אבל העבודה הזאת זה כמו יוסף עם האחים שלו. יכול להיות שזה עוד לפני זה, ועוד אחר כך קצת. זה הכל בכל אדם ואדם בצורה מעורבת בה. זה, אין לנו עדיין הבחנות ברורות. ובכלל, עד יציאת המצרים, אין לנו הבחנות ברורות. רק אחר כך אנחנו מתחילים להבין מה עברנו בדיוק. כי זה כל העבודה בחושך, בשליטת הרצון לקבל, שאני איכשהו משתדל להיות בו, איתו, נגדו, ולכן ההבחנות האלו הן הבחנות לא בהירות. כן.
לפני כמה זמן אמרת, אני אגלה לכם סוד, אני בעצם נקרא בזוהר
האורגי. תכף אני אחליף משקפיים. הסוד, כדאי לראות.
לפני כמה שבועות אמרת, אני אגלה לכם סוד.
אני הבטחתי.
אמרת בטלוויזיה, כן. שאני בעצם אומר לכם, הזוהר האורגינלי זה הרבה יותר חזק. בעצם אני כתבתי את הזוהר הזה, זוהר לעם. אני רוצה להבין מה התכוונת.
זה לא זוהר לעם.
לא, זה לא על פסח. הזוהר שאתה כתב, כשאנחנו כותבים את הזוהר, אנחנו כותבים את הזוהר הוא לעם.
כן.
ויש את הזוהר האורגינלי, ואז לא פירטת, ואת זה אני צריך רוצה להבין. מה התכוונת?
אתה תיכנס לספר הזוהר, קח איזה פרשה, נגיד בו, כמו שאנחנו עכשיו קוראים, קח ספר הזוהר אוריגינלי, קודם כל אוריגינלי בלי בעל הסולם, אחר כך עם פירוש סולם, ואחר כך זוהר לעם, ואתה תראה הבדל. עד כמה שהוא נעשה יותר קל, קודם כל בעברית. שנית כל, ללא בלבול בין האופונטים וטקסט ארמית ועברית. ללא הפסוקים ששולחים אותך לתורה, והם גם כן רוצים להגיד לך משהו, אבל זה לא לרבה שלנו. בקיצור, נתנו לך טקסט של הזוהר עם פירוש הסולם יחד, ללא הבדל ביניהם, שאתה קורא כבר הכל שווה, בפונט אחד, ואז אתה עובר את זה חלק. יש בזה תוספת, יתרון, ויש בזה חיסרון. חיסרון, האמת שאנחנו אפילו לא יודעים. אני לא יכול להגיד איזה חיסרון. אם אני עושה איזשהו פסיק נוסף בטקסט של בעל הסולם, כבר אני לא יודע מה אני עושה. אנחנו צריכים ככה להתייחס לספרים הקדושים. זה ודאי, מצד אחד. מצד שני, אנחנו רואים גם כן מנבואתו של בעל הסולם, ובכלל איך מקובלים רצו להוריד קצת את הספרים שלהם לקראת העם, ובפרט שאנחנו עכשיו נמצאים בלימוד כל כך רחב, שכולם קוראים, יחד איתנו עוד אלפי אנשים, גם בארץ, גם בחול, ואנחנו צריכים לתרגם את הזוהר סוף סוף לעוד שפות, אז אנחנו נמצאים אז בבעיה, איך לקרב אותו לעם בצורה ובסגנון שאנשים יכולים לקרוא, ולא למדנים שכל השנים הם היו שרויים בכתבי הקודש. לכן אנחנו עשינו הקלה, ללא מילים שלנו, ללא תוספות שלנו, רק ניקינו את הטקסט מערבוביה בין ארמית לעברית ובין הפסוקים של המקרא, שהם ככה כשבאים בדרך אנחנו נתקעים בהם. כן?
השאלה הזוהר, אנחנו יודעים שבעצם הזוהר האותיות זה קודים, זה כמו קוד במחשב, ככה אתה לימדת אותנו.
בעצם. אני לא יודע על מה אתה מדבר.
כך תקופה שאתה אמרת לנו בעצם האותיות עצמם, להתחבר אליהם זה כמו קודם מחשב. ועכשיו שעשיתי פירוש, שעשו פה את הפירוש עם בעל הסולם, ושאנחנו לומדים בעל הסולם, למעשה את בעל הסולם, שזה הפירוש של הזוהר. השאלה היא, בשיחת האורות, האם בן אדם שקורא בזוהר עצמו כאורגינלי, כזוהר בארמית, הרי יש עניין שזה ארמית, הרי ברבי שמעון ידע עברית, זה לא שהוא לא ידע ואז הוא לא ידע ואז כתבו אז בארמית, ידעו עברית, ועובדה שכתבו בארמית. ותמיד אני שואל את עצמי, שאני קורא את בעל הסולם, בעצם האם האורות שאני מושך בבעל הסולם עצמו, או שאני קורא את הזוהר בעצמו, בעצם זה קודם, זאת השאלה, בשכל או בהרגשה, או שלא תקרא לזה איך שלא תקרא.
יש אמונה בעם בזה שהם מסתכלים על האותיות, אז יש להם מזה איזה רפואה, כן? איזה חמסה, כל מיני כאלו הדברים. זה עם אחר כך חושב, כי לפחות יש לו בזה קשר. וחס ושלום אסור לבטל את הדברים האלו, כי בזה זה תרבות, זה, אתה יודע, העם מחזיק בזה וזה יחזיק אותו הרבה שנים. זה לא מבוטל וזה צריכים לכבד את המנהגים האלו מפני שהם מחזיקים את העם. זה מצד אחד. מצד שני, אם אתה רוצה להתקדם לעבודה הרוחנית, אתה חייב להוסיף שכל. ההבחנות שעל ידם אתה מתקדם. אתה לא מתקדם על ידי האותיות שאתה מסתכל עליהם. לא מבין? זה ה... כמו חמור מסתכל בתוך הספר. זה לא יעזור לו. לא הוא לספר ולא ספר לו. אלא העניין הוא שאנחנו צריכים להשתדל לקרב את הטקסט אלינו. אני צריך להרגיש אותו במשהו כל פעם יותר ויותר. אני צריך להשתדל להבין אותו כל פעם יותר ויותר. אני צריך לרצות להיות במה שאני קורא, אמנם שאני לא מבין מה זה, אבל אני קורא ואני משתדל להיות במדרגה הזאת, כמו תינוק שרוצה להיות גדול. וההשתדלות הזאת היא השתדלות שכלית ואחרי רגשית, ולכן חייב להיות כאן בירור שכלי גם כן. וזה שבעל הסולם לקח את עצמו ממש ככה ופירש זוהר, עשה תוספת לזוהר של פירוש הסולם, שהוא בעצם נתן לך אפשרות לא לטעות, לא לדמיין בארמית או עברית, לא חשוב איך שאתה קורא זוהר ומה שאתה, איזה שפה שאתה יודע, זה באמת לא חשוב, אבל שאתה לא תתחיל את השפה הזאת לדמיין בצורות הגשמיות. לכן הוא ליד כל מילה שיש לה איזה היבט הרוחני, הוא חייב לכתוב לך פירוש שלה נכון, שאתה לא תחשוב במקום חמור חמור ובמקום שור שור ובמקום שם כל מיני המלאכים והשידים ומה שזוהר שם מלא וכל מיני כאלו סיפורים, שאתה לא תתה שמדובר לא בעולם הזה ולא במיסטיקה איזה שם, אי שם הרוחנית שמסתובבים שם שידים ורוחות. ולכן הוא פירש את זה, ובלי הפירוש שלו הוא מזהיר אותנו שאנחנו ניכנס לכל מיני דמויות כאלו בזוהר שאנחנו לא נצא מזה, ואף פעם אנחנו לא נדמיין, לא נלך, לא נתייחס נכון לספר. לכן אתה יכול להגיד מה שאתה יכול להגיד. זה שכתבו בארמית ובעברית, הם כתבו בגלל שארמית זה שפת הכלי ועברית זה שפת האור, ולכן כך היה צריך, כך היו צריכים לכתוב. ודאי שהם ידעו עברית, לא ספק, הם היו מדובר על מקובלים, אבל כתבו את זה כך, וגם כן לא מן הסתם הם הכניסו אפילו הרבה מילים יווניות נגיד, מילים זרות, שראו שזה המקום שלהם כך לדבר. זה לא פשוט כל העניין. אנשים משכילים שבשבילם שפה זה לא בעיה שהם לא ידעו איך לקרוא לזה במקום זה, אלא כך הם בכוונה עשו כשפת אחוריים, שפת הכלי. טוב, ועוד ועוד יש בזה הרבה דברים, אנחנו נקרא עוד קצת.
וירח את ריח בגדיו, קוף נון דלד. וירח את ריח בגדיו בתחילה שהיה חושב שמהם בא הריח, וכשהרגיש אמר, ראה ריח בני, כי ידע שבו תלוי הדבר שבשבילו עלה הריח ולא מן הלבושים, כריח שדה אשר ברכו השם, וכי מאין היה יודע יצחק ריח שדה אשר ברכו השם. קנ"ה. אלא בית דברים הם והכל הוא אחד, שכתוב, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, והוא אחד עם השדה אשר ברכו השם, כי לא היה לו בית או מקום אחר להתפלל, אלא אותו השדה היה אשר קנה אברהם סמוך למערת המכפלה, שכתוב, השדה אשר קנה אברהם מאת בני חטא. ובשעה שהיה יצחק בא אל השדה, ראה שכינה עליו והעלה ריחות עליונות קדושות, ומשום זה היה מתפלל שם וקבע אותו למקום תפילה. קנ"ו. למה אברהם לא התפלל שם בשדה המערת המכפלה כמו יצחק? משום שהיה לו קביעות אחר בתחילה, ודבר אחר של ריח ראה בהר המוריה. שלמה נקרא הר המוריה על שם המור הטוב שהיה שם. קנ"ז. והכל היה אצל יעקב, כי מלבד הריח שלו גם גן עדן נכנס עמו, ועל כן ברכו. ועל כן לא תלה הדבר בלבושים, אלא ביעקב ממש, שראה שבו תלוי דבר הריח, והוא ראוי וזכותו עולה להתברך. ונכנס עמו הגן עדן, ומשום זה כשהתרעם עשיו אמר גם, ברוך יהיה.
כן.
יש הרבה בלבול מהשיעור היום של הזוהר ועוד קודם מהנושא של אמונה למעלה מהדעת, ושואלים מבינוס, מרגישים שלא מבינים כלום, מה אתה ממליץ לעשות במקרים כאלה?
זה טוב, לפחות יש הבחנה שלא מבינים. אני לא יכול להגיד יותר שום הבחנות חדשות ומתקדמות, מפני שזה יגרום לבלבול. רק ממליץ עוד פעם לקרוא מאמר ולהבין ש כל ההבחנות הן בתוך האדם, והאדם צריך בדיוק לאחוז באמצע ולדעת או שהוא הולך לנחש או לפרו, ולדעת מה היחס ביניהם, ושאיפה שהוא נמצא באחד לעומת השני, אם הוא מאבד אחד הוא מאבד את השני. ונעבור לחלק הבא
של השיעור מספר תלמוד עשר הספירות.